שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת ואתחנן פה בבית הרב קוק, והנושא שלנו היום הוא לא תוסיפו. מה קשור לא תוסיפו? לכאורה פה התפילות של משה, הרצון שלו להיכנס לארץ, הרי זה לא יאמן. משה רבנו עושה את כל העבודה, סובל, יציאת מצרים, כל ההתמודדויות, חטא המרגלים, חטא העגל, מה לא? משה רבנו. ואז לא, אתה לא נכנס לארץ. זה מדהים, זה פשוט בלתי נתפס, והעוצמות של משה רבנו לקבל את זה, ולהתמודד עם הכאב האיום והנורא הזה. אבל אנחנו נראה שהנושא של לא תוסיפו עומד פה במרכז כל העניין. אז בואו נתחיל ונראה. ואתחנן אל השם, תחילת פרשת ואתחנן, מקור א', אדוני אלוהים, אתה הכילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך. מאוד מעניין המשפט הזה, אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך. מה זה? אפשר להגיד כמו שחזל אומרים, משה רבנו פותח בשבחים, גם אנחנו, לפני שמגיעים לבקש בקשות, קודם כל שבחים, אבל נראה בהמשך שיש לזה עומק גדול. ברנה ואראה את הארץ הטובה אשר אשר בעבר הירדן, הארץ הטובה, בסדר, ההר הטוב הזה, הארץ הטובה, ההר הטוב, מה זה ההדגשה הזאת על הטוב והטוב והלבנון? והתעבר השם בי למענכם ולא שמע אליי, ויאמר השם אליי רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. אז קודם כל אל תוסף, מה זה אל תוסף? תגיד לו די, אני יודע, תגיד לו, לא מקבל את תפילתך. מה זה אל תוסף? מה, למה הביטוי הוא לא להוסיף? אל תוסף, דבר אליי עוד בדבר הזה. עכשיו, בטעמים זה קצת נשמע, אל תוסף, דבר אליי עוד בדבר הזה. אז אל תוסף, וכאילו, דבר אליי עוד בדבר הזה. אז כמובן, אפשר להגיד, אל תוסף, דבר אליי עוד בדבר, אבל הפסיק פה, אני הייתי מצפה שזה יהיה רצוף. אל תוסף, דבר אליי עוד בדבר הזה. המשפט הזה, הוא נשמע לא שגרתי, אבל תרף נראה שהוא מקבל עוד איזה עומק מיוחד מהמשך הדברים. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, עלה ראש הפסגה, וראה בעיניך. כלומר, תסתכל, ים, הצפונה וכו', תראה את ארץ ישראל, כי לא תעבור את הירדן הזה. תראה את הארץ, אבל לא תעבור. וצב את יהושע. וחזקהו ואמצהו, כי הוא יעבור לפני העם הזה, והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה. ואז מגיע פסוק, ונשב בגי מול בית פאור. ואתה ישראל, כאילו, רגע, רגע, מה הולך פה? ונשב בגי מול בית פאור. מה הקשר? מה הקשר? ממשיך משה רבנו ואומר, ואתה ישראל, שמה אל החוקים ולמשפטים? מה זה הוו החיבור הזאת? מה קשור שמה אל החוקים ולמשפטים? אל הדברים שקדמו לכך, תפילת משה, ואל תוסף דבר אליי, ולא תעבור את הירדן, ונשב בגי, מה זה ואתה ישראל? ואתה ישראל, שמה אל החוקים ולמשפטים, אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו ובתם וירשתם את הארץ. לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. מה קרה משה רבנו? עכשיו שמעת מהקדוש ברוך הוא, אל תוסף, דבר אליי עוד בדבר הזה. פתאום אתה אומר להם, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. ויש וו החיבור, ואתה ישראל שמע אל החוקים ולמשפטים. מה הקשר בין זה שהקדוש ברוך הוא נוקט בלשון ואומר לו, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, לבין לא תוסיפו שאסור להוסיף על המצוות או לגרוע מהם, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו, לשמור את מצוות השם אלוקיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. עיניכם הרואות, כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור, השמידו השם אלוקיך מקרבך, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום. מה קשור בעל פעור? עכשיו שימו לב שכבר זה היה קודם, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, צו את יהושע, ונשב בגי מול בית פעור. ואתה ישראל שמע אל החוקים ולמשפטים, לא תוסיפו, כן? כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו השם אלוקיך. מה קשור האיש אשר הלך אחרי בעל פעור ללא תוסיפו, לאל תוסף דבר אליי ונשב בגי מול בית פאור? לא מובן, מה הפאור קשור לעניין של אי ההוספה, ומה הקשר בין אל תוסף דבר אליי בדבר הזה ללא תוסיפו, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם? אומר לנו רשי על הביטוי שראינו קודם, אשר מיעל בשמיים ובארץ אשר יעשיך מעשיך וכי גבורותיך, אומר לנו רשי, אינך דומה למלך בשר ודם, שיש לו יועצים וסנקתדרין, הממחין בידו, מוחים בידו, כשרוצה לעשות חסד ולעבור על מידותיו. אתה, אין מי ימחה בידך, מי ימחה בידך אם תעבור על מידותיך, ואם תמחולי, נתבטל גזירתך, הרי אתה לא צריך, כמו שאומרים היום, לדפוק חשבון לאף אחד. אתה הקדוש ברוך הוא. אז אתה יכול להחליט שאתה מוחה לי ולא יקרה כלום, הרי אתה מנהל את כל הכללים, ואתה האבא של הכללים, והכללים נתונים בידך ולא להפך. אז ולפי פשוטו הוא אומר לו, אתה הכי לא להראות את עבדך, מלחמת סיחון ואוג. כלומר שמלחמת סיחון ואוג היא, אתה הכי לא להראות את עבדך, מעניין, מלחמת סיחון ואוג דווקא. מכל מקום, אנחנו רואים פה את האמירה שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, האיסורים, הכללים, ההחלטה, אם אני נכנס, לא נכנס, הכל בידיך. הכל בידיך, אתה יכול להחליט מה שאתה רוצה, מי ימחה בידך? תמחול לי ותתבטל גזרתך. ואז הקדוש ברוך הוא עונה לו, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. מאוד מעניין, הוא אומר לו, אל תוסף. מה זה, איך זה קשור אל תוסף? עכשיו, לכאורה, כשאנחנו אומרים, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, מה אנחנו אומרים? תשמרו על הכללים של התורה. אין כזה דבר רפורמה. לא משנים את התורה. לא מוסיפים, לא גורעים. לא תוסיפו. מה שהתורה מצווה, זה מה יש. עכשיו, לפי זה אפשר להגיד, שכשמשה רבנו אומר לו, אשר מיעל בשמיים ובארץ, שיעשיך מעשיך וכי גבורותיך, מי יגיד לך לשנות כללים, אתה יכול למחול, אתה יכול לבטל גזרות, מה שאתה רוצה, מי עוצר אותך? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, כלומר, אל תבקש לשנות את הכללים. ולכן משה רבנו אומר להם, ואתה ישראל, הוא הרי לא שינה את הכללים עבורי, ואתה להיכנס לארץ, תלמדו גם אתם. לא תוסיפו, אל תשנו את כללים של תורה, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו. עכשיו, זה מאוד מעניין, כי בסדר, לא תוסיפו, אנחנו מבינים. לא תוסיפו, לא לשנות כללים של תורה. אבל מה יש פה בלא תוסיפו שלא, משה, אי אפשר לשנות את הגזרה עבורך. אך זה לא ממש לשנות את כל התורה. זה פה היה סיפור, שקדוש ברוך הוא כעס, ועכשיו צריך למחול. אבל כאילו יש פה איזה אמירה, אל תוסף דבר אליי, אתה לא נכנס לארץ, אני לא משנה את הכללים עבורך, ומשה רבנו אומר להם, ואתה ישראל ראיתם, ולא תוסיפו גם אתם מהתורה ומהמצוות. אז התחלנו להבין קשר בין הדברים, אבל עדיין לא מובן. עכשיו גם לא מובן, מה רוצים מוונשב בגיא מול בית פעור, וגם מה הקשר בין לא תוסיפו, לבין מה שמשה רבנו אומר להם, כי כל האיש, אשר הלך אחרי בעל פאור, ישמידו השם אלוקיך מקרבך. מה קשור בעל פאור ללא תוסיפו? מה קשור ואני אשב בגיא מול בית פאור לאל תוסף? מה הקשר? מה זה הפאור הזה? מה הסיפור שלו? עכשיו הדברים יותר מעניינים כמו שאומרים, כי תראו איתי במקור ב' בדברים פרק ד' בהמשך הפרשה, אומרת התורה, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אלה העדות והחוקים והמשפטים אשר דיבר משה אל בני ישראל בצאתם ממצרים, בעבר הירדן, בגיא מול בית פאור, בארץ סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון. לא הבנו. אמרת לי, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, ומתי כל זה היה? בצאתם ממצרים. פתאום ברצף אחד אתה אומר לי בעבר הירדן, בגיא מול בית פאור, ובארץ סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון, אתה קושר את זה לסיחון מלך האמורי. אז מי לסיחון מלך האמורי? למדנו בפעם הקודמת בשיעור על חבל הארגוב, שסיחון זה לשון של דיבור, מלך האמורי, אמירה, חשבון, מחשבה, מחשבה והדיבור. אז בעצם התיקון של הדיבור הוא דיבור של תורה. בסדר, אבל זאת התורה בצאתה ממצרים. איך נהיה בעבר הירדן בגיא מול בית פאור? ולמה בגיא מול בית פאור? אומר תרגום יונתן, ותננון משה. כלומר, את כל הפסוק הוא חוזר, אבל הוא מתחיל אותו, ותננון משה. מה פירוש? שנה משה את כל התורה בעבר הירדן. כלומר, תרגום יונתן מסביר ככה. וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל, אלה עדות החוקים המשפטים, אשר דיבר משה לבני ישראל, מתי? בצאתה ממצרים. מעמד הר סיני, במדבר וכו'. אבל חזר ושנה משה, איפה? בעבר הירדן, בגיא מול בית פאור. אז המקום הזה לא סתם מקום. במקום הזה משה רבנו שונה וחוזר לישראל על כל התורה שוב. איפה? בעבר הירדן, בגיא מול בית פאור. מה זה הגיא הזה? בגיא. ודווקא מול בית פאור, מה אתה צריך עכשיו להזכיר לנו את הפאור הזה? מה הסיפור שלו? בעבר ידן, בגיא מול בית פאור. עכשיו, עוד אנחנו רואים בדברים למדלת, מקור בית שורה שלישית. וימות שם משה עבד השם. איפה משה מת? בארץ מואב על פי השם. ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פאור. חשבתם זה מקום סתם, זה אמירה סתם? לא, פעם שלישית. פעם ראשונה, אל תוסף דבר אליי, ונשב בגיא מול בית פאור. לא תוסיפו, כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור ישמידו השם אלוקיך. זה פעם ראשונה. אצלנו פה בתחילת הפרשה. פעם שנייה בהמשך הפרשה, וזאת התורה ששם משה לפני בני ישראל, בעבר הירדן בגיא מול בית פאור, הוא שונה להם את התורה. פעם שלישית, שם נקבר משה רבנו. איפה? קברו היה, סליחה, וימות שם משה עבד השם בארץ מואב על פי השם, ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פאור. מה זה הגיא הזה? למה מול בית פאור? מול בית פאור? מה העניין? אומר רשי, קברו היה מוכן, זה על פי הגמרא, על פי הגמרא כמובן, קברו היה מוכן שם מששת ימי בראשית, לכפר על מעשה פאור. וזה אחד מן הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות. כלומר, יש פה משהו שהוא לא שגרתי במהלך הרגיל של העולם. קברו של משה רבנו שם בגיא מול בית פאור, זה דבר שנברא עוד מששת ימי בראשית, זה משהו שיש לו עומק ברמה היסודית ביותר של הבריאה. כאילו היה צריך להכין, כשהקדוש ברוך הוא בורא את עולמו, הוא צריך להכין את קברו של משה רבנו בגיא מול בית פאור. ואז השאלה הגדולה היא, בגיא מול בית פאור, מה כל כך מיוחד שם? מה זה? שם שונים את כל התורה, שם ונשב בגיא מול בית פאור, שם משה רבנו נקבר, זה מוכן מששת ימי בראשית. יש פה משהו מאוד עמוק. עכשיו תראו, ביהושע כף בית, מסופר, ויבנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה, מה הם בונים? מזבח על הירדן, גדול למראה, ככה מזבח, וישלחו בני ישראל נלחצים, מה אתם בונים לכם בית מקדש נפרד, מה עוד פעם אתם מסבכים אותנו? ואז הם אומרים להם כך, שימו לב, יהושע כף בית, המעט לנו את אבון פאור, אשר לא התהרנו ממנו עד היום הזה. אומרים להם, תשמעו, אנחנו עד היום עוד סובלים בגלל האבון של פאור. שימו לב, זה כבר ביהושע. כבר כיבוש הארץ, יהושע כף בית. אומרים להם, אתם רוצים להחזיר אותנו לאבון פאור? לא הותרנו ממנו עד היום הזה. אנחנו עדיין סובלים ומחפרים על האבון של פאור. מה זה היה? מה זה הפאור הזה? מה הסיפור? ועד כדי כך ונשב בגיא מול בית פאור, משה שונה להם את התורה מול בית פאור, ונקבר מול בית פאור, וזה מוכן מששת ימי בראשית, מול בית פאור. מה זה? מה זה הדבר הזה? אז בואו קצת ניתן איזה הצצה רגע אחד לפאור הזה, למרות שזה לא נעים, אבל בואו נראה ביחד. מקור ג', במדבר כ"ה, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. בסדר, זה מתחיל עם זנות, כרגיל הזנות תמיד משרתת את העבודה זרה, את הכפירה, את הפגיעה בביטחון ישראל, באמונת ישראל, בחוסן ישראל, במה לא. בסדר. ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהן, ויצמד ישראל לבעל פאור. עכשיו, מה זה הבעל פאור הזה? הוא אומר, רש"י, פאור, על שם, ומחילה מכבודכם, על שם שפוערים לפניו פי הטבעת, ומוציאין רעי, וזוהי עבודתו. לא יאמן, מה שבן אדם נורמלי עושה בשירותים, הם היו עושים מזה בית המקדש שלהם. הולכים לפסל, ומה עושים? שירותים. רחמנא ליצלן, פאור, מגעיל, אין אפשר להבין את זה בכלל. זה מה שהם היו עושים, אבל מה עומד מאחורי זה? עכשיו שימו לב. בני ישראל נצמדים לבעל פאור, סתם ככה הם לא היו הולכים לזה. איך זה מתחיל? תמיד מתעסקים איתנו באמצעות עריות. על ידי עריות מבלבלים את השכל והופכים אותנו למטורללים. גם בדור הזה אנחנו פוגשים את אותם התמודדויות. תמיד מאחורי סיפורי עריות מסתתר הדבר החמור יותר, כן? אז בכל אופן, זוהי עבודתו. טוב, אומר המשך חוכמה, היה להם אחרי זה, אחרי חטא פאור, דין גרות חדש. עם ישראל כאילו היו צריכים להתגייר מחדש אחרי בעל פאור. עד כדי כך זה מגיע. פגיעה ממש ביסוד של כל הברית של הקדוש ברוך הוא עם ישראל כביכול, כן? דין גרות חדש, והיו צריכים מילה למול אותה מחדש, שמלן יהושע וטבילה כמו גר, והרצאת דמים כמו במעמד הר סיני, זה היה הפסח, וזה שאמר ביבמות עין א' עמוד ב', מלו וטבלו ועשו פסחיהם בטהרה, וכמו גר. והם יצאו בפסח, כמו במתן תורה שהקריבו שלמים. אתם מבינים מה הולך פה? אומר המשך חוכמה, זה היה חטא כל כך יסודי, שעם ישראל כאילו היה צריך לעבור גירות. כאילו, ברור שהברית לא זזה, כן? אבל היה צריך גירות, כמו גירות. מילה, טבילה וקורבן פסח במקום השלמים שהיו במעמד הר סיני. ממש לחדש את הברית. עד כדי כך זה מגיע. היה צריך ברית מילה מחדש. מדהים. מה יש בפאור הזה? מה הסיפור שלו? במדבר כ"ה נאמר, צרור את המדיינים, כי צוררים הם לכם בנכליהם, אשר ניקלו לכם על דבר פאור. יש לו איזה, יש פה נכלוליות בסיפור של בנות מואב ומדיין ופאור וכל הסיפור הזה. עכשיו, אומר התולדות יצחק, וכאן מתחילים קצת להבין מה העניין, שהמן שירד להם מן השמיים, נבלע באיברים. כלומר, לא היה צריך ללכת, מבחילה מכבודכם, לא היה צריך ללכת שירותים. אוכלים תמן, כולו נבלע באיברים. ולפי שפאור יש לו סגולה, שמי שפואר לפניו בא לו שלשול, סליחה מכבודכם, לתומה היה כוח. התומה הזאת היה לכוח שמי שהיה עושה את העבודה הזאת, היה הכל משתחרר, כל מערכת העיכול, ואומרו ישראל, רופא גדול בא לנו. כלומר, עד עכשיו היינו אוכלים מן, כלום לא יוצא, באו לפאור הזה רחמנה לצלן, פתאום, וואלה, מרביצים, סליחה מכבודכם, וזהו בנכליהם אשר ניקלו לכם. כמו יש פה איזה נכלוליות שמציגים את הטוב כרע ואת הרע כטוב, הפוך על הפוך. כן? עכשיו שימו לב בעצם, צריך פה להבין מה הולך כאן, כי בעצם מה יוצא? למה במן לא יוצא שום דבר לא טוב? כי אין במן לא טוב, הכל טוב. זה כאילו בא מהעולם שלפני החטא, מגן עדן. זה כאילו בא משמיים, מזון של מלאכים, שהוא רק טוב, אין בו שום רע. אז ממילא אין פסולת, אין פסולת. עכשיו, עם ישראל לא מסתדר, כי העולם הזה יש בו פסולת. הוא מגיע לפאור, ומה קורה בפאור? פתאום יוצא פסולת. אומרים, או, זה בריאות, זה בריאות, יוצא פסולת, זה נורמליות. יוצא פסולת. אבל פסולת היא פסולת. פסולת צריכה להיזרק, להיות מושלכת. אתם הופכים את הפסולת לעבודת האלוהים שנקרא פאור. מה זה הדבר הזה? אז בואו נראה הלאה. תראו איתי יחד, מקור ד', בישעיהו ה'. לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חוק. השאול כאילו פוערת את פיה בלי חוק, בלי גבול. כן? מה זה? אומר רש"י, באין סוף. השאול פוערת פיה באין סוף. ולמה לבלי חוק? לפי שלא היה בידם של אלו חוק וקצבה לתפנוקיהם. כלומר, הם לא היה להם גבולות. שחררו, עשו מה בא להם. כל התאוות עשו, אין גבולות. אז ממילא הם נאנשים בשאול בלי גבולות. עכשיו, שימו לב שהלשון של פערה פיה, מה זה? בלי גבולות. בלי גבולות. אז כלומר, שמה זה פאור? פאור פירושו של דבר, אל תגיד לי, זה טוב, פה הגבול של הטוב, וכאן מעבר לגבול הזה, זה הרע. הפסולת, איזה צריך לזרוק למקום התינופת? לא. גם את מה שנזרק למקום התינופת, הם הכניסו פנימה, אין גבולות, הכניסו את הכל פנימה. וזה בעצם העבודה של פאור. כמובן צריך להבין למה זה כזה יסודי, למה משה רבנו מול בית פאור, מה עד כדי כך צריך גירות מחדש, אומר לנו המשך חוכמה. כן? צריך להבין, ועוד משה רבנו נקבר שם, וזה מוכן מששת ימי בראשית, וביהושע הם אומרים, המעט לנו את אבון פאור שלא התהרנו ממנו עד היום הזה, כאילו זה מין אבון כל כך יסודי, כל כך נורא, ואיך כל זה קשור ללא תוסיפו? כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור ישמידו השם, מה זה קשור לזה? אז תראו, בלא תוסיפו, כבר אפשר להתחיל לומר משהו. לא תוסיפו, מה אומר בעצם? יש גבולות, יש איזון אלוהי. עד כאן זה טוב. מכאן זה כבר יצא החוצה מן הטוב. עבר את הגבול. ביום הזה זה טוב, עבודה ביום חול טוב, בשבת לא טוב. יש גבולות למציאות, יש איזונים. כל דבר יש לו את המקום הנכון שלו. לא תוסיפו, לא תגרעו, תעמדו בדיוק על הנקודה הנכונה. אז ממילא האיש אשר הלך אחרי בעל פאור, מה זה? הוא הוסיף. מה זה להוסיף? להוסיף גם את הלא טוב. כל המוסיף גורע. הוסיף גם את הגרוע, גם את הלא טוב. לא עצר. באור, פערה פיה, לבלי חוק, אין גבולות. הפעירה הזאת של אין גבולות, ההוספה, תעשה מה בא לך. רוצה גם את זה להכניס? תכניס גם את זה. את זה הם היו עובדים. הם היו עובדים את החופש המשוחרר במרכאות, שהוא בעצם שיעבוד, של אין גבולות. אפשר להכניס גם את מקום התינופת ולעשות מזה את העבודה לאלוהי פאור. אז זה בעצם מתאים כן אם כך ללא תוסיפו. לא תוסיפו, פרושו דבר, יש כללים למציאות, יש גבולות, זה טוב, זה לא טוב, ופאור היה שבירת כל הכללים. מכניסים גם את הלא טוב, גם את התינופת, מכניסים כביכול למקום הקדושה. אומר הרב קוק, מקור ד' שורה שנייה, באורות חלק ישראל ותחייתו, פרק ט"ו. יסוד הרשעה, שהיא מתפצלת לעבודה זרה ולמינות, כלומר עובדי עבודה זרה הפגנים וגם הנוצרים שבאו אחריהם, הרשעה באה לבצר מקום לסיגי החיים, למותרות המציאותיות שבהוויה באדם. כלומר, יש סיגים, יש דברים שצריך לזרוק. לא, 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 לא זורקים. יש יצרים, צריך לדעת לעצור אותם. לא, לא, לא. תכניס הכל, תוסיף, תוסיף. אין גבולות, יאללה, תפתח. פערה פיה, לבלי חוק. כן? אז הוא אומר, בא לבצר מקום לסיגי החיים, כמו פאור. את סיגי החיים, את המותרות שיוצאים מהאדם, הם באים לבצר לו מקום בתוך הקודש, רחמנא ליצלן. כן? את המותרות שבהוויה באדם, במוסר, בחפץ, במפעל, בהנהגה, ליתן להם גודל ושלטון בתוך הטוב והקודש. לא לטהר את הקודש, כי אם לטמאו ולסעבו. אין גבולות. אין גבולות, תכניס גם את התינופת לתוך מקום הקודש. רחמנא ליצלן. עכשיו, הדבר הזה בא לידי ביטוי בפופוליסטיות שמסתובבת גם היום בעולם. כולם שווים, כולם אותו דבר. מה פירוש כולם שווים, כולם אותו דבר? אלה קניבלים אוכלי אדם. ואלה אנשים מוסריים, שיש להם גבולות, יש להם חוקים, יש חוק וסדר. אלה רוצחים, מה בא להם? רוצחים, מי שחזק, גובר או רוצח. אלה יש להם בתי משפט, שומרים, אין כזה דבר, שומרים על החיים, זה אותו דבר? לא אותו דבר. אלה תיארו את עצמם, אלה לא תיארו את עצמם. מה זה כולם אותו דבר? זה נקרא העבודה של פעור. אנחנו מגלים שהפעור מגיע גם לדור שלנו, הוא עדיין כאן. הפעור הזה עדיין כאן, פערה פיה, לבלי חוק. תשמע, יש לכם פה מדינה, כל הכבוד, שאתם עם ישראל שחזר לארצו, בדיוק כמו שכתוב בתנך, אבל אנחנו רוצים חצי. שתי מדינות לשני עמים, זה פעור. זה לא תוסיפו. זה לקחת את הכללים של תורה, של גבולות המציאות. אתם יודעים מה? אפילו של ההיגיון הכי פשוט, לשבור את הכל. למה לא? מה יש פה? מה? את הכל. נטשטש את הכל, נפתח את הכל, נעשה מה בא לנו. וזה מה שהרב קוק פה אומר. הקריאה אל כל העמים, השקועים בכל רפש הטומאה, עמים ששקועים בממש אוכלי אדם, כן? בכל מעמקי הרשע והבערות, בתאומות החושך היותר מחרידות, באים דת מסוימת ומה אומרת להם? והרב פותח ציטוט, אינכם כולכם קדושים, כולכם בנים להשם, אין הפרש בין עם לעם, אין עם קדוש ונבחר בעולם, כל האדם הוא קדוש בשווה, שממנה, מהקריאה הזאת, סובל האדם, שממנה, בגלל שמטשטשים את כל הגבולות, כמו שאומר הנביא ישעיהו, נועה ינועו, לא טוב בעל פה, נקרא בפנים, כן? נועה תנוע, ארץ כשיקור, והתנודדה כמלונה, ככה היא מתנודדת מצד לצד, וחבד עליה פשעה, ונפלה ולא תוסיף קום, ונפלה ולא תוסיף קום, עד אשר יפוח היום, ויפקוד השם, על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. שאת זה תכף נבין. אבל מה אומר בעצם המרן הרב? אומר הרב קוק, דע לך, העובדה שהעולם היום מטשטש גבולות, מגיע להם, זכותם, במה הם שונים, גם הם שווים. מה זה גם הם שווים? הם רוצחים שפלים, מה זה גם הם שווים? לא, מה יש? היום אירופה מתמוטטת. למה היא מתמוטטת? כי כולם שווים, כולם אותו דבר. מה פירוש? זאת מדינה של עם מסוים, עם תרבות מסוימת. כולם שווים, וכולם זה וכולם שם. אתה כבר רואה שמדינות שלמות שם איבדו את זהותם כבר. כל התרבות שלהם הוחלפה, וזהו זה. עכשיו, כשבאים אלינו ואומרים לנו, תשמעו, כולם אותו דבר, כולם שווים, ואתם תחלקו את הארץ עם... מה הולך פה? אנחנו לא עם ישראל? לא אלה שהביאו את התנך לעולם? לא אלה שהביאו את מעמד הר סיני, את דוד המלך, את שלמה המלך, בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, את כל התלמוד הבבלי, את הרמב״ם, את רש"י, את התוספות, את הרמב״ן. לא, לא, כרוזרי, מורה נבוכים, ייגמר הזמן, זה ימשיך לאין סוף מה שהבאנו לעולם. אתה עכשיו בא, אומר לנו, תשמעו, יש פה כמה חבר'ה, החליטו להקים מדינה, תן להם חצי. מה זה? זה נקרא פעור. שוברים את הכללים, שוברים את הגבולות, אין כללים, אין. עכשיו, מה זה פקוד יפקוד השם על צבא מרום במרום במלכי האדמה לאדמה? אומר מרן הרב קוק בישראל ותחייתו כף ג' מקור ד' שלוש שורות מהסוף. ועמים רבים מתבלבלים ואינם יודעים גם הם את מקום אחיזתם ומטרת כונניותם. לכל עם יש מטרה בעולם. כל עם בעולם הזה יש לו עניין, יש שם תפקידו להביא סדר לעולם, יש שם תפקידו להביא מוזיקה לעולם, יש שם תפקידו להביא איזה גאונות מתמטית לעולם, לא יודע, כל עם יש לו תפקיד. העמים מתבלבלים, אלה החליטו להיות כמו אלה, אלה במקום אלה, והדבר הכי מצחיק שמנסים להיות במקום, להחליף את עם ישראל. ועל זה אומר הרב קוק מה שאמר הנביא, ונוע תנוע ארץ כשיקור. למה כשיקור? כי אם אין גבולות, ואין גבוה ואין נמוך, והכל אותו דבר, כן? אז נוע תנוע ארץ כשיקור, והיה ביום ההוא יפקוד השם על צבא המרום במרום. עכשיו אומר, הפקידה, אין הכוונה שהקדוש ברוך הוא יכסח פה מישהו, היא לא אכבדה וחיליון, כן? כי אם חילוף מעמדים ותכונות, שכל דבר יעמוד על מקומו. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תראה, אני יכול להכניס אותך לארץ, אבל מה יהיה המסר של הכנסתך לארץ? שהכללים הם מה שנקרא על תנאי עד שנחליט לשנות אותם. כמו כללים של בשר ודם. אז אל תוסף, אני עליך מקדש שם שמיים. ומגלה שאפילו משה רבנו יעבוד ויקבל משמיים את הדין על פי הכללים. אם הוחלט שאתה לא נכנס לארץ, אתה לא נכנס לארץ. אני לא אשנה את העולם ואת המציאות, כי זה משה רבנו. עכשיו, כשאתה תקדש את זה, תתקן את זה, אז אנחנו נתקן בזה, אתה תזכה לתקן בזה את לא תוסיף. ולכן משה רבנו בא ואומר, ואתה ישראל, לא תוסיפו. לא תוסיפו ולא תגרעו. כל מה שאני לא נכנס לארץ, זה רק בשביל לגלות את זה. שהתורה שהקדוש ברוך הוא קבע, האיזונים, הגבולות שהקדוש ברוך הוא קבע בעולמו, כפי שמתגלים בתורת ישראל, אלה גבולות החיים, האיזונים האלוהיים, האיזונים המשיחיים, האיזונים הגאוליים, האיזונים הבריאים, הנכונים, האמיתיים, האלוהיים, הנצחיים של העולם. אז לכן אל, לא תוסיפו, כמו שלי לא ננוחל בשביל אל תוסף, כדי ללמד אתכם שאתם לא תוסיפו. עכשיו, פעור זה בדיוק הסיפור של כן להוסיף. זה בדיוק הסיפור של לשבור את כל הגבולות. זה בדיוק הסיפור של לא להבחין בין טוב לרע. ולכן בעצם בפעור זה ההיפוך של לשמור על הגבולות. זה לא אל תוסף אלא כן תוסף. לא רק תוסף, הם אפילו מכניסים את הלכלוך. אז בעצם, וזה היסוד של האלילות, האלילות היא מוסיפה. אין גבולות, אין כללים אלוהים, עושה מה שהיא רוצה. אז לכן משה רבנו בעצם נמצא בתיקון מול בית פעור. שמה הוא נמצא מול בית פעור. ולמה? בשביל לתקן את העניין של שבירת הגבולות, בשביל לתקן את העניין של פערה פיה לבלי חוק, שזה בעצם המלחמה הכי גדולה בכל העולם. המלחמה בין חוקי האלוהה, גבולות האלוהה, האיזונים האלוהיים, אל תוסף, לא תוסיפו, לבין פעור. וזה משה רבנו יושב שם בגיא. מה זה הגיא? צריך להבין עדיין מה זה הגיא. אבל בנשב בגיא, מול בית פעור. מול בית פעור כדי להציל את עם ישראל מהפעור הזה. כדי לסלק את הכתרוגים, כדי לסלק את הלא טוב. עכשיו, כשאתה שובר גבולות, זה נראה כאילו שחררת את העולם. למעשה מה שאתה עושה, אתה מערבב טוב ורע. אז משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע, תכניס אותי אל הארץ הטובה, ההר הטוב הזה. מה זה? אומר השפת אמת, תראו סוף מקור ד', פרשת עקב שנת אפרש נון וב, הארץ הטובה, טוב בלא רע כלל. ארץ ישראל זאת ארץ נקייה, אין בה פעור, אין בה תערובת טוב ורע, עבירה על החוק וכו'. יש בה איזונים אלוהיים, זאת ארץ טובה. טובה במובן שהיא נקייה מהתערובת טוב ורע של הפעור שעובר גבולות ומתשטש בין טוב לרע. זאת הארץ שבה הטוב הוא טוב. יש פסולת, אבל מנקים ישר טוב. ולכן הוא מבקש להיכנס לארץ הטובה. הארץ הנקייה הזאת, שיש בה את הנקיות, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, אני יכול להכניס אותך לארץ הטובה, אבל מה יהיה על בני ישראל? מה יהיה? עם ישראל לא במדרגה עדיין של הטוב הנקי הזה, וכל הזמן הפעור מקטרג, אתה צריך לעמוד מול בית פעור, מול פערה פיה, לבלי חוק, ולעמוד שם ולעצור את הפעוריות הזאת. ואתה תהיה תמיד תמיד מול בית פאור, מול אותה עבודה זרה שמנסה לטשטש את הגבולות האלוהים, את חוקי התורה, אתה תעמוד שם תמיד ותשמור את עם ישראל מעזיבת חוקי התורה. ולכן אתה נשאר בנשב בגיא מול בית פאור, שם אתה נשאר, שם אתה שונה להם את התורה, כי נגד זה נלחמת התורה, ושם אתה גם נקבר, והקבורה הזאת היא מערב שבת בין השמשות של ששת ימי בראשית, משום שזה בעצם הכנה לתיקון כל העולם כולו, קבורת משה רבנו בדיוק במקום הזה, ולכן גם כן, אבון הפאור הוא, לא התהרנו ממנו עד היום הזה, אבל עכשיו אנחנו יודעים שכל מהלך ההיסטוריה זה הפאור לעומת לא תוסיפו, הפאור לעומת אל תוסף, דבר אליי עוד בדבר הזה, ההבנה שיש איזון אלוהי מדויק, שהוא זה שמוליך את העולם לגאולתו, למקום הקדוש שלו. אבל זה עוד חלקי, למה? אנחנו לא מבינים עדיין מה זה ונשב בגיא, מה זה עם הגיא הזה, וגם אנחנו רואים בזוהר, תראו איתי ביחד במקור ה', אומר זוהר חדש בראשית י' ב' עמוד א', רבי יצחק פתח, ויקבור אותו בגיא, וכתיב ולא ידע איש את קבורתו. אמר הקדוש ברוך הוא, שותים הם המחשבים כי צי משיחה דבר שלא גיליתי. אנשים שמנסים לעשות חשבונות מתי בדיוק הגאולה, שהרי אני לא גיליתי מתי תהיה הגאולה. ובואו תראו, תלת הסימן, שלושה סימנים כתבית והחזית לדרי אלמה, לדורות עולם, בקבורתי דמשה עבדי, בגיא, בארץ מואב, מול בית פאור. נתתי שלושה סימנים איפה קבורת משה. בגיא, בארץ מואב, מול בית פאור, ולא יעדי קבורתי, ובכל זאת אנשים לא יודעים למצוא את קבורתו של משה. דבר שלא גיליתי ולא הראיתי, אז דבר שלא נתתי עליו סימן, הגאולה, אז זה אך אמרי שטותא ושיקרותא קמי קודשא בריחו באח, הם ממציאים המצאות, מתי את הגאולה תהיה וכך. מה אנחנו אבל רואים פה? שכביכול רבי יצחק מחבר רבי יצחק את קבורת משה הלא נודעת, לגאולה הלא נודעת. אז פה העניינים כבר מתחילים לקבל עומק יותר גדול. כי אנחנו מתחילים להבין שגם כל נושא גאולת העולם קשור לפסוק הזה. ונשב בגיא מול בית פאור. ויקבור אותו בארץ מואב מול בית פאור. כלומר, המקום הזה, המילים האלה, יש פה איזושהי נוסחה גאולית נסתרת. שהיא כן אומרת סימנים ובכל זאת לא ידע איש את קבורתו. אז היא נעלמת. משהו פה חבוי במשפט הזה. רבי יצחק רומז לנו בעצם שסוד הגאולה רמוז בוונשב בגיא מול בית פאור, ויקבור אותו בגיא בארץ מואב מול בית פאור. כל העיסוק הזה במקום הזה, בגיא מול בית פאור, פה נמצא הסוד של גאולה. אז עכשיו תראו, לדבר על זה כל ההיסטוריה לא רלוונטי, אבל כשמגיעים כל כך קרוב שזה כבר דופק על דלתותינו, כן, ואנחנו רק חורפים, או שאנחנו לא בבית כי חצי מדינה בחול, אז זה כבר הזמן כן להתעסק בניסיון לפחות להבין מה הסוד הרמוז פה, מה הסוד הגאולה שרמוז בוונשב בגיא מול בית פאור. עכשיו אפשר להגיד בפשטות, תשמע, בית פאור, מה אמרנו? שבירת החוקים האלוהיים, והגאולה בנויה על זה שהעולם יגיע לאיזון האלוהי הנכון שלו. כשהעולם יוצא מן החטא ששובר גבולות ופערה את פיה לבלי חוק, ובא אל המקום של תורה, שלא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו, לשמור את מצוות השם אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כוליכם היום. אז שואל להגיד, מה? זה הגאולה. מה אתה רוצה? זה הגאולה. אבל יש פה עומק יותר גדול. תראו איתי ביחד במקור ו', ישעיהו פרק מ', כל קורה במדבר, מאוד מעניין, במדבר, כן? הרי משה רבנו לא נכנס לארץ, הוא נשאר שם, הוא כאילו נשאר בעבר הירדן, אבל זה כביכול במדבר. כל קורה במדבר, פנו דרך השם, ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. כל גיא ינסה, הגיא כבר לא יהיה גיא, הוא כאילו יעלה. כל גיא ינסה, וכל הר וגבעה ישפלו. כלומר, תהיה איזה מין השוואה. הגאיות יתרוממו והערים יושפלו, כן? והיה העקב למישור והרכסים לבקעה. ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. שימו לב, מאוד מעניין, כתוב פה לכאורה גאולה שהיא מדברת על התיישרות, יותר לא גיא ולא הר, אלא מישור. אבל שימו לב מה יקרה, ונגלה כבוד השם, מצוין. וראו כל בשר יחדיו, ומה הם יראו? כי פי השם דיבר. אז תראו, מתאים לנו לזה שהגאי הזה זה ארץ סיחון מלך האמורי, הלשון של הדיבור. אז יש פה עניין של דיבור, זה ברור. אבל מה קשור הגאי לדיבור? איך גאי קשור לדיבור? מה הקשר? מה הקשר בין התנשאות הגאי למישור לבין זה שכל העולם יראה שפי השם דיבר? מה קשור גיא לדיבור? עכשיו אני מזכיר לכם עוד פעם שהגיא הוא אצל סיחון המשוחח, האמורי, האומר, מקום של הדיבור. טוב, בוא נראה הלאה. בזכריה י' מקור ו' שורה שנייה, אומר הנביא כך, הנה יום בא להשם, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים, ויצא השם, ועמדו רגליו על הר הזיתים אשר לפני ירושלים מקדם, ונבקע הר הזיתים גיא גדולה מאוד. יהיה פה גיא פתאום באמצע הר הזיתים. דיברנו על זה בשיעור כבר, שדיברנו על הסוד הזה, שהר הזיתים זה סגולת ישראל, והבקיעה של הר הזיתים זה התגלות סגולת ישראל באופן נגלה. בסדר. ונסתם גיא הרי, כי יגיע גיא הרים אל הצל. מה אמרנו אז? אז אמרנו הצל, לשון הצילות, בית המקדש, יגיע גיא הרים אל הצל, הגיא הזה יתרומם, ויגיע אל הקדושה כמו שהקדושה שנמצאת בהר הבית יתגלה בעם ישראל. אבל שימו לב, עכשיו פתאום הגיא מגיע אל הצל, ובא השם אלוקיי כל קדושים עמך. עכשיו תסלחו לי, לא מצאתי שום פרשן ושום מדרש, אני רק מציע ככה, כן? ובא השם אלוקיי כל קדושים עמך. מי זה כל קדושים עמך? יש כל מיני פרשנויות, נביאים לא ידועים וכו'. אני הקטן, באמת הקטן, מציע ככה, רק מציע, משה רבנו. משה רבנו הרי נשאר שמה, בעבר הירדן. ובא השם אלוקיי, כל קדושים עמך, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אבל רבותיי, אנחנו נסים להבין, יש פה כל מיני אמירות, הגאי מתנשא וכו'. לא מבינים אבל, מה רוצים מהגאי הזה? ואיך גאי קשור לדיבור? איך גאי קשור לבנגלה כבוד השם, וראו כל בשרי יחדיו כי פי השם דיבר? והגאי פתאום יגיע להצל, ואני מזכיר לכם שנשמת משה רבנו היא נשמה של עולם האצילות בכלל, מקורה בשמי שמיים במקום מאוד גבוה, גם נבואתו מעולם האצילות, מקום מאוד קדוש. אז יש פה משהו, אבל אנחנו כאילו לא מבינים כלום. עכשיו אני לקחת אתכם למקום מאוד מפתיע, מאוד מפתיע, אבל אני מאמין שבעזרת השם מתוך כך נגיע להבנה מאוד מחודשת. תראו איתי ביחד במקור זין. אומר מרן הרב קוק בריש מילין על האות גימל. גימל, בסדר? בואו תראו. אחרי שבאו התוכנים של ההוויות לגבולם, כלומר באלף, בבית, יש כאילו יצירת העולם ויש תכנים בעולם וכל דבר מגיע לגבול שלו, נערכו המשקלים אלו כנגד אלו. כלומר גימל מלשון גמול. מתחיל אחרי שיש עולם ויש בו כל מיני תכנים, צריך להתחיל לשקול. ומציאות המשפט, הגומל גמול של מידה במידה, בא והתגלה. מתחיל להיות פה משקל. כי ברגע שיש גבולות, אז אם יש גבול ולא הכל אחד, אז צריך לשקול זה לעומת זה, מה המקום של זה, איפה לשים את זה וכו'. אז גימל מלשון גמול, כן, יחסי גמול בין חלקים של השלם. ממשיך הרב ואומר לנו בהברקה, זה ברש מילין, יש הברקה, הוא חוזר על הכל עוד פעם, ובקצרה, אומר משפטים קצרים, בתגין באות גימל, כידוע אותיות שעטנס גץ, אז אות גימל היא אחת מהמתויגות. אומר שם הרב, הימין והשמאל, הדין והחסד, אינם קצוות נוטות, והגמול מתהלך בהכרעה האמצעית. לפי זה, כל האיזון האלוהי שדיברנו עליו, של ההכרעה המדויקת והנכונה, לא תוסיף ולא תגרע, זה העניין של אות גימל, שהיא רומזת לגמול. למה גמול? כי גומלים לכל דבר לפי מעשהו, לפי עניינו. לא מתחילים לקחת את התינופת ולהכניס אותה לתוך העבודה של האלוהים כמו שעושים בפעור, אלא אם זה תינופת, זה הולך לתינופת. לא מקום של תינופת במקום הקודש. זה גימל, זה גמול, זה משקל, זה פלס, זה לשים כל דבר במקום. הלאה. עכשיו שימו לב. באות גימל, ככה בחלק הראשון של ראש מילין, אומר הרב ככה. שימו לב עכשיו טוב. ממרומים, מעילוי הדרגות עד תחתיתם, ירדו המצויים. כלומר, כל דבר פה בעולם, זה התפשטות שבאה משמי שמיים, הולכת ויורדת לכאן למטה, ונוצר בן אדם כזה, בן אדם כזה. הרי למה אנחנו כל אחד מאיתנו משהו שונה? כי כל אחד מאיתנו יש לו את קו האורה שלו, שיוצר אותו בצורה המיוחדת שלו, באופי שלו, בכישרונות שלו, בחיוך שלו, באיך שהוא נראה, באיך שהוא מדבר. כל אחד מאיתנו משהו מיוחד. אותו דבר כל ההוויות בעולם. אז ממרומים, מעילוי הדרגות, ירדו המצויים. הלאה. כפי תיאור החלק של הצורה הוויית, שבאות, כלומר ג' מתחילה מלמעלה בו. ו זה תמיד התפשטות, כאילו למעלה יש את הפתח הזה כמו פתח למעלה, ואז הוא מתחיל לרדת למטה, הוא מתפשט למעלה, למטה, ממרומים למטה. הלאה, ממשיך הרב ואומר, ובשפלות התחתיתית במקום אשר יצערו ויחשכו העניינים המוזרחים במידתם היותר מצומצמה, יחל הריבוי המספרי בצורתו המוגבלה, בצורה שעתיד להראות ריבויים שאין מקורם האחדותי ניכר בהם בגילוי והערה. בואו נסביר, כשאתה נמצא עוד במקום מאוד רוחני, אתה רואה כל דבר איך הוא מחובר לשמיים. אתה פה נגיד, אתה בבית הרב קוק, בבית המדרש, אתה מרגיש את הקדושה מהקירות, ככה נכנסת ללבבות, מחממת את כולנו, אתה ממש מרגיש את הוו, את ההתפשטות של האור, את הכניסה של האור מלמעלה לתוכך, את האור של בית המדרש, קדושת בית המדרש, וכל ענקי התורה שישבו פה בקירות המדהימים האלה, הקדושים האלה, אתה מרגיש את זה. בסדר. עכשיו, ככל שאתה יוצא יותר החוצה, יותר החוצה, יורד יותר למטה, מתעסק בדברים יותר ארציים, יותר נמוכים, יותר שפלים, לאט לאט מפסיקים להרגיש, מתחילים לשכוח לפעמים, רחמנא ליצלן, את השורש, מאיפה כל זה בא. אז זה מה שקורה לגימל למטה, העקב שלה. שם זה תיאור של יוד, זה כמו יוד, יוד היא תמיד הריבוי, הריבוי לעשר, מאחד נעשה עשרה, בעשרה מאמרות נברא העולם, כן? אז עשר זה הריבוי. יוד רומזת לריבוי, אמנם בתחילתו, אבל ריבוי. הריבוי הזה של ההתרבות של היסוד האחד היא האלוהי, שיורד ומתפשט ומתפרט ומתגוון ומתעשר, ומגיע לים של גוונים אדיר שאין כמו, של יצורים שונים, שכל אחד עם האור שלו, אבל גם הולך ומתרחק מן השורש. וככל שהוא מתרחק מן השורש, הוא נעשה כזה שזה מתחיל יחשב, שכו העניינים המוזרחים במידתם היותר מצומצמה, יחל הריבוי המספרי בצורה שעתיד להראות ריבויים שאין מקורם האחדותי או האחדותי, כאילו המקור האחדי האלוהי, ניכר בהם בגילוי והערה. וזה עקב הגימל שבתואר היוד, שמגע דק, יש לגימל, יש לה עקב כזה, שמגע דק מחבר אותה אל הוו, רק מגע דק. שמכיר כתיבת סתם, זה מין עקב עם מגע דק אל הוו. למה? כי זה מציאות של התרבות שלא רואים באופן עיקר וגלוי את השורש שלה בהתפשטות של הוו של הגימל. ממשיך הרב ואומר, התיאור אשר להתפשטות של הצורה הגשמית שבבעלי החיים הרגילים המבוטט במראה הגמל, אומר גימל גם רומז לגמל. מה זה גמל? ציור הכבדות הגשמית והכמות האהבה מוצאה פה מקום להתאר, כלומר לקבל תואר. כלומר, למה גימל היא גם נקראת כמו גמל? כי הגמל הוא כזה בעל חיים גשמי, 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 לא רואים בו רוחניות. אז כאילו הגימל היא ההתרבות שמתחילה אומנם בוו של התפשטות, אבל מגיעה לאיזושהי עקביות שיורדת למציאות שאפשר כבר לשכוח אפילו מאיפה הדברים באו. אז זה ירידת הדרגות, אין אינה גורמות להתגלות החומרית. גניזת האיכות היא הגורמת להתגלות הכמות. כלומר, ככל שיש פחות אור, פחות אור, פחות אור, אז הדברים מתעבים יותר, נעשים חומריים יותר, גסים יותר. בואו נעצור פה שנייה, עד שזה מגיע למה שכבר צריך ללכת אפילו למקום התינופת. נכון? שפעור מנסה להכניס גם את זה פנימה, ואנחנו אומרים לא, זה תזרוק אותו. הלאה, עכשיו להבדיל, להבדיל. אבל פה הרב אפילו מדבר על דברים שלא הולכים לתינופת, אלא פשוט זה כל כך גשמי שכבר יכולים לשכוח מאיפה זה בא. אין הרבה אנשים נגיד בעולם העסקים, כל כך עסוקים בכסף שלהם, לפעמים הם כמו העקב של הגימל, שוכחים בכלל איזה מגע דק עם הוו, קושי זוכרים איפה הם באו. ממשיך הרב ואומר, שקיעת האורה מציירת את המחשכים, והגירעון, עכשיו תקשיבו טוב, והגירעון מביא את התוספת, שכל המוסיף גורע. כלומר, כשאתה מתחיל להוסיף, להוסיף, להוסיף בעולם החומרי, יותר חומריות, עוד יותר חומריות, כל המוסיף גורע, גורע את הופעת האור, האור פחות מופיע. עכשיו שימו לב, הממשיך הרב ואומר, הירידה הזאת מביאה היא גם כן את ההבטאה. מה פירוש? היכולת לבטא דברים היא תלויה בהחשכה. אם תנסה לבטא את ההתגלות האלוהית למעלה, לא תצליח להוציא מילה, כי אין לך מילים שם, אין לך תפיסה שם, ואפילו אם אתה איזה נביא שזכה למראות, אין לך מילים לבטא את זה. אז אתה קצת מוריד, מה שאתה מחשיך קצת, עם משלים, עם כנפיים, עניינים, אתה מחשיך את זה כדי שתוכל לבטא את זה. ההחשכה מאפשרת את הדיבור, אומר הרב, העידה הזאת מביאה היא גם כן את ההבטאה, מה שאינה מחשבה ברורה, מרשה את התגלותה והגלמותה. עכשיו שימו לב, אז אם ככה, מה זה ג' ג' זה גיא, עומק, ירידה. גיא זה עומק, ירידה, נמוך. לרדת נמוך, 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 גיא, עומק, ירידה. מה זה ג' מל? מה זה המל? דיבור, ממלל, מילה, דיבור. כן, החשמל, מה זה המילה חשמל? חש, שותק, ממלל. איתים חשות, איתים ממללות. אז אומר, גם פה, בלי להיכנס לעניין החשמל יותר מדי בעומק, הגימל מבטא את הירידה הנמוכה למקום הנמוך, שזה מה שמאפשר את המל, את הדיבור, את הגילוי, את ההחשכה. כל הבריאה שלנו, עכשיו חברים, בואו ננסה לקחת את כל זה לנשף בגיא מול בית פאור. בואו נסביר. כל העולם שלנו הוא עולם של החשכה. יוצר אור ובורא חושך. יוצר אור ובורא רע. למה הוא בורא את החושך? כדי שבכלל הנבראים יוכלו איכשהו לקלוט משהו מהאור הגדול שלו. כמו שהיו עושים פעם עם זכוכית מפויחת, מסתכלים דרכה על השמש, שאמר לי מישהו שזה לא בריא גם ככה. כן, אבסד. כלומר, ההחשכה, ההסתרה, היא זו שמאפשרת לראות. אלא מה הסכנה? אם אתה מתחיל להוריד מציאות של עולם, שהיא מסתירה את הקדוש ברוך הוא, אז יכול לבוא מישהו ולהמשיך עם זה הלאה. לרדת עם ההחשכה הזאת למקום הרע, הרע, רע. אל מקום התינופת, כמו פאור. אבל התורה אומרת לו, לא תוסיפו מה שאני החשכתי, מה שאני צמצמתי, בסדר? אבל אם אתה ממשיך לרדת למקום היותר נמוך, אתה כבר הולך למקום התינופת. מי שעומד על הגבול של אל תוסף, שלא תוסיפו, ועוצר שהאור לא ימשיך לרדת נמוך יותר, זה משה רבנו, ויקבור אותו בגיא. ונשב בגיא מול, ונשב בגיא מול. מה זה בגיא מול? אמר לנו המשך חוכמה, הם היו צריכים בגלל פאור לעבור גירות מחדש, מילה מחדש. בגיא מול, מה זה הגיא מול הזה? גיא מול זה ג' גיא מל. ונשב בגיא מל. מה פירוש? בירידה אל החושך, אל המקום של הגיא, של הנמיכות הארצית, של ההחשכה הארצית, שהיא מאפשרת את המילול. אז ונשב בגיא מול בית. מה זה בית? זה האות בית. אני לא הסברתי את זה, אבל נסביר. האות בית היא סגורה מלמעלה, מלמטה, גם מאחורה, והיא פתוחה מצד מקדימה. לקבל את הגימל בעצם. לקבל את כל האורות שבאים מהגימל. האורות שבאים מהגימל, מהגיא מל, מההחשכה של העולם הארצי, והמילול, ההתגלות של אור השם בתוך המילה, עם הברית מילה, עם הקדושה, בתוך הבשר. בתוך הבשר יש ברית מילה, יש אור. גילוי האור בבשר, זה בעצם נכנס לתוך הבית של הבית. עכשיו שימו לב. ונשב בגיא. מה זה הגיא? גיא מול. גימל הזה, ההחשכה שמייצרת את המילול, שמייצרת את התגלות האור בתוך המציאות הארצית. מול בית. אז זה צריך להיכנס לבית, אבל איזה בית זה נכנס? זה נכנס לבית פעור. ולכן הם גרמו לחטא יסודי שמלווה את עם ישראל בכל ההיסטוריה. שכל ההחשכה הזאת של הגיא מל עלולה להיכנס לבית פעור. ואז בעצם כל האורות של ההתגלות בתוך מציאות ארצית הולכים אל החושך, אל מקום התינופת, פערה פיה לבלי חוק, אין תורה, נמציא תורה, נעשה מה שאנחנו רוצים. מי קבע שצריך שמור שבת? מי קבע איך נראית משפחה? מי קבע שזאת התורה? מה שאנחנו רוצים, בנשב, בגיא, מול בית, זה עלול להיות פאור. הכוח שעוצר את זה, זה הכוח של משה רבנו. ובעצם שיגיע גיא אל הצל, מה הכוונה גיא אל הצל? שכל הנמיכות תתעלה כל כך, שיראו עליה את האצילות העליונה. שהעולם שאנחנו חיים בו, יהיה כמו עולם האצילות, עם כל הנמיכות הארצית הבשרית שלו. ולכן, מה שראינו קודם, בישעיהו מ' הוא אומר, כל גיא ינשא, וכל הר וגבעה ישפלו, והיה יעקב למישור. כלומר, יהיה כאילו הערים, הגבעות, הגאיות, הכל יגיע למישור, שבעצם ונגלה, כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו, מה הם יראו? כי פי השם דיבר. שכל המילול, כל הצמצום, גם של הגיא שיצר את המל, בגיא מול, כן, המציאות הזאת של החשכה שמאפשרת מילול והתגלות, כל זה, זה לא יהיה מול בית פאור, אלא מול בית השם. ואיפה רואים את זה? מאוד יפה. אז תראו, קודם כל פסוק אחד במקור ח', עמוס פרק ה', נפלה לו תוסיף קום בתולת ישראל. אז במערב, הוא אומר את הגמרא בברכות, בארץ ישראל דרשו, נפלה, לא תוסיף, סליחה, נפלה לא תוסיף, יותר לא טיפול, קום בתולת ישראל. אנחנו רוצים להציע, לקרוא את זה כך, נפלה. למה היא נפלה? שברה את כל הגבולות, עבודה זרה, סתם מה בא לה. לא תוסיף, ביום שהיא תחזור לתקן את הלא תוסיף הזה, אז קום בתולת ישראל, ואז היא תחזור להיות כמו נקיות של בתולה. מה פירוש? חזרה בא כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את ישראל. בלי גירעון ובלי הוספה. וישעיהו ב', ושח גבהות האדם, כל הגאווה תרד, ונשגב השם לבדו, והאלילים כליל יחלוף. מה זה ונשגב? שימו לב טוב איתי. ונשגב, ונשב, בגיא מול. מה זה גיא מול? ג', נכון? אז ונשב, ג', ב', ונשגב, יש לנו בסוף ב', ונשגב השם. ונשב בגיא מול ב', השם, זה ונשגב השם לבדו. נשגב השם לבדו. וזה בעצם העבודה שלנו היום, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אל תוסף, דבר אליי עוד בדבר הזה. הדבר הזה זה בדיוק מלך המשיח. דור שלנו, דור של גאולה. הדור שלנו צריכים להתחבר לתורה ולדעת שזה האיזון האלוהי המדויק שיביא לנו גאולה. חזקו ואמצו.